אנחנו עתידים לקרוא בעזרת השם בתורה בקורבנות הניסים, כך נפסק בגמרא, כך בשולחן ערוך, כך נהגו בישראל, נשיא ליום, נשיא ליום. היום קראנו על קורבנו של יהודה, מחר קוראים על קורבנו של יששכר. הנחה יסודית היא, וזוהי ההנחה הבסיסית של הרמב"ן, למה התורה העריכה כל כך בנשיאים? כשאנחנו יודעים שדרך כלל התורה מאוד מתמקדת ומדברת לנקודות מאוד תמציתיות, וכאן כשאפשר היה לומר וכן פלוני וכן פלוני, והיינו חוסכים הרבה. אמר הרמב"ן בעקבות המדרש שכל אחד מן הנשיאים, גם אם הוא עשה אותה פעולה טכנית שעשה חברו, וזה היה מאוד מדויק, קורבנו, אפילו הטעמים הם אותם, קורבנו כערת כסף אחד וכו' וכו', אבל הכוונות שלו ומה שהוא השקיע, מה שהוא הבין במעשים הללו, היו שונים של חברו. רש"י בצורה כל כך עדינה אבל עמוקה התייחס לבעיה הזאת, אבל כדרכו של רש"י. הכלל הגדול שרש"י נוהג בו, שכשיש קושי מסוים, הוא אומר אותו בפעם הראשונה. אתה נתקל בפעם הראשונה, ההנחה היא שאתה תלמיד מסודר, שמעת פעם ראשונה, וזה ילווה אותך לכל הערך. ביום הראשון, בקורבן נשיא יהודה, רש"י לא מפרש, הוא אפילו לא מצטט את המדרש. הוא לא חייב תמיד להביא את כל המדרש, אבל הוא צריך לתת לנו מראה מקום. רש"י שותק, קורא זה לקורבנו. היום השני, וזה ניסחר, מי שיבדוק בפרשת נשוא, יראה ששם רש"י אומר, זה כנגד כך, זה כנגד כך, וכו', צריך לבדוק בדיוק ברש"י, בכתב יד, אם הוא העתיק את כל המדרש, הוא רק רמז לו. אבל כל פנים, כאן רש"י כן התרחב, וכאן רש"י אמר את הדברים האלה. ואז כמובן יש לי את השאלה מאלה אחת מן השתיים. אם רש"י לא נחת להבדלים בין כל אחד ואחד, למה דווקא ביום השני הוא נחת? ואם כן הוא רצה לומר, אז למה דווקא ביששכר ולא אמר את זה בשבטים אחרים? היה צריך באותה אמת מידה, באותו כלל שביקש לפרש, הרי כוונתו של לוי לא הייתה כמו של יששכר, אז מה יהיה מחרתיים? למה אז הוא לא יאמר את זה? וכן כולם? דבר זה נדמה לי יקשו לחידושי ערים, אבי זקנו של השפת אמת. והוא אמר יסוד עמוק מאוד. אם הרמב"ן הזה, שכל אחד, גם אם הוא עשה מעשה טכני, שווה לחברו, אבל הייתה לו כוונה מיוחד ומינה. אם רש"י היה אומר את זה בהתחלה, בקורבן הראשון, הרי לא הייתה הווה אמינא, בוודאי שהראשון יש לו את הכוונה שהוא עשה את זה. לחכות שייך רק אם היה אחד שהוא קודם עשה, ואתה אחר כך מחכה אותו. ואתה עושה מה שהוא עשה. אבל בראשון, איש לא יעלה מדעתו שהייתה ליהודה איזה מחשבה לחכות, כי את מי הוא יחכה? הוא הרי לא ראה אף אחד. ביום השני, כשיששכר עושה אותו דבר שעושה יהודה, אבל בכוונה אחרת לגמרי, כאן רש"י מצא, רש"י לא יקשה ולא תירץ, כדרכו, הוא אמר, אז אם אתה לא מבין, אתה קורא את רש"י, רש"י. אבל אם אתה חושב, למה דווקא פה הוא אמר? לחכות שייך שהיה מישהו אורגינלי ראשון, ואתה הולך בעקבותיו. אבל כיוון שרש"י יצא, מה שהרמב"ן אמר בעריכות, אמר רש"י בעצם ההתייצבות שלו רק לפרש את יששכר. מעשה באדמו"ר אחד, שהלך בדרך מאוד אורגינלית. אמרו לו, חייב אדם לומר בלשון רבו. למה אתה לא הולך בדרכי? אביך גם היה אדמו"ר חשוב. למה אתה לא הולך כמו? אז הוא אומר, אני הולך כמו אבא שלי. בפוסטתו לרקמה בשורה, אבא שלי לא חיכה את אף אחד, ואני לא מחכה את אף אחד. אני אורגינל והוא אורגינל. אורגינל לא יכול להיות אם יש לו איזה דמות כפל, אם יש לו את מישהו מחכה. השפת אמת שלא כדרכו, כתב אפילו את המילה ביידיש, איך שהוא אמר את זה. מי שמכיר את היידיש העסיסית, הוא הבין, הפתגם היידישאי, הוא לא מחכה את אף אחד, הוא כל כך בעל עוצמה, הוא כל כך בעל תוכן פנימי, שכאן הוא מתבטא, הוא אורגינלי לגמרי. מכאן מתבקשת מסקנה פשוטה, שאחת הדרכים, או אחד העיונים שצריך לעיין בלילי חנוכה, הוא באמת מי שיעיין, חבל, היה זמן פעם שהיו מוציאים על מדף מיוחד בספרייה את כל הספרים ששייכים לחנוכה. קודם כל אפשר לראות מי סוחב את הספר, ספרים. יש אנשים שלא יודעים איזה ספרים. הייתה תערוכה של עשרות רבות של ספרים. רק לשלוף מכל מדף משהו שהיה בהלכה, בהגדה, במחשבה, בכל. בהיסטוריה, כאן זה ודאי עניין חשוב עוד לדעת את הרקע. ואז הייתה תערוכה של כל הספרים, והספרים הללו, גם מהבחינה העובדתית, 8 ימים, גם בישיבות הליטאיות, גם בעולם החסידי, אז היו אומרים, מי היה נוסע הביתה, מה הביתה, גם בישיבת הכות. בשנים הראשונות, לא היו נוסעים, כולל גם שבת חנוכה. פרט, זה היה קליטים רחוקות, כשחלו 2 שבתות חנוכה, נו, אז הציבור החליט שבת אחת בבית, שבת אחת בישיבה. על כל פנים, אמרו הרבה דברים, וכתבו, אז יש ספרות גדולה מאוד, ובתוך הספרות הגדולה הזאת, יש גם זרם אחד, שמתעסק באישיות של הנשיאים, עם הרמב"ן הזה, ועם הרמיזה הזאת ברש"י, כל אחד תרם את חלקו, והראיה, שמה יש בסוף? בסוף יש לנו לוח כפל. כל יום מביאים 5 עתודים, כמה זה? 12 יום, אז כתוב 60 עתודים. זה עוד חנוכת המזבח. אז משמע עוד יותר עמוק, שכל אחד הוא פרט, וסך הכל זה מציאות חדשה. כולם יודעים. מניין זה 10 יהודים, אבל לא 10 יהודים בודדים. 10 יהודים יוצרים מניין, יוצרים מציאות חדשה. אז היו מתבוננים כל אחד ביסוד שלו, ואת היסוד שלו אנחנו יודעים, על כל פנים הם מקבלים, איך מתחילים לעיין בנושא כזה. מה כתוב בתנ"ך על יששכר ושבטו? כמובן ש... יש מקום לצרף לזה גם את הצד הגיאוגרפי, איפה הוא ישב בחלקו בארץ ישראל, ויש עוד מרכיב לא מבוטל. ונשא אהרון את משפט בני ישראל לליבו תמיד. על אבני החושן היו כתובים גם שמות השבטים, וגם הם היו בסדר מסוים. יש דיון גדול גם במקורות מדרשיים וגם במקורות יותר מאוחרים של הראשונים, כמה וכמה שיטות איך זה היה. נדמה לי שבתורה שלמה, בפרשת תצווה, יש אפילו שם דיאגרמות וכל מיני משחקים, זאת אומרת, איך לשבץ אותם. איזה אבן הייתה לפלויני? כשם שהמדרש בפרשת נשוא, המדרש הגדול ביותר על פרשה, יש שם על הדגל שלו, על הצבע שלו ועל הסמל שלו. אז הסמל של עיריית ירושלים זה אריה, וכולם יודעים, גור אריה יהודה, וזה היה רקום על הדגל שלו. זאת אומרת, התורה והדברי חז"ל בעקבותיה מתארים את הקונסטרוקציה הגדולה המובנית כאן, ואז אם אתה רוצה לדעת אז מה עניינו שלו, צריך שיהיה, לא תמיד אתה יכול לגלות את זה, לא תמיד יש מספיק חומר לדון בזה. מיקומו במחנה ישראל, במחנה הזה, במחנה הזה, מראש הדגל הזה וכדומה. אה, מה הצבע של המפה שלו, מה הסמל שלו וכו' וכו'. אז על יששכר יש פסוקים בדברי הימים, שם יש תיאור של השבט, ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא, באו אל דוד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי השם. זאת אומרת, הייתה בעיה לא פשוטה, שאול מנהיג את העם, ועכשיו שאול הוא השבט הצעיר ביותר בנימין, הילד הקטן הזה הוא שקיבל את המלוכה, ועכשיו כתוצאה מכל מה שהתנהל מסביב לו, זה עובר לדוד, ליהודה, שהוא אריה יהודה. אנחנו מכירים גם מהפרשייה שקראנו אתמול, גם ממה שיהיה אגב בויגש אליו יהודה, הוא הבולט. ומחצי מטה מנשה 18,000 אשר נגבו בשמות לבוא להמליך את דוד, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם. במהפך שבא בין מלכות שאול למלכות דוד, אז כל אחד תרם את חלקו למבנה החדש הזה שדוד אחראי לו. ואגב מבני יששכר, אז המקרא מדגיש איזה מין מחמאה מיוחדת, יודעי בינה לעיתים. אנחנו זוכים במגילת אסתר, יוצאי דת ודין, גם כן איזה סיפור עם עיתים, עם זמנים, לדעת מה יעשה ישראל, דהיינו התרומה שלהם הייתה משמעותית. אז על זה כותב הרד"ק, ובני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. רבותינו פירשו שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים, יודעי בינה לעיתים, דהיינו הם הדומיננטיים בסנהדרין בזמן שדנים על עיבור שנים, זה כל בעיית הלוח וכו' וכו'. גם ידיעות אסטרונומיות, גם ידיעות נוספות שצריך לדעת, גם בענייני חקלאות, כמו שהגמרא בסנהדרין דנה על המרכיבים שבגללם מחליטים לעבר. זהו שאמר לדעת מה יעשה ישראל, וזהו יודע בינה לעיתים, כלומר לזמני העולם שהיו יודעים לחשב תקופות ומזלות. בכל עניין זה, וזה המקום, מה זה קשור לכובד המשקל שדוד הכניס לחשבון? כי צריך המלך עליהם להתייעץ מהם, כי על פי המלך היה נעשה העיבור והכדבר חזקיה המלך. ורבנו יונה פירש עניין משפטים ודינים, וכן יודע עדים, כמו שאמר במגילת אסתר, לפני כל יודע דת ודין, וכן עת ומשפט ידע לב חכם. והיה צריך המלך להתייעץ עמם. אנחנו מכירים גם בעולם המודרני שלנו יועצים, נוטים לכך, נוטים לכך, וזה היה כנס של חכמים שדנו ביניהם למעצם, הביאו את המסקנות שלהם למלך, ואיך המלך דן בכל הדבר הזה. להתייעץ עמם על כל עניין הדינים, אבל לדעת מה יעשה ישראל, אין תעמוד דבק לזה הפירוש, כי היה לו לומר לדעת מה יעשה המלך, הרי הם רק יועצים, והמסקנה היא מובאת אל המלך והוא פועל בדבר הזה. אבל לפירוש רבותינו יבוא בטוב, זאת אומרת לפי חזל, אולי זה מה שהנחה את חזל, לדעת מה יעשה ישראל, איך ישמרו המועדים ובאיזה זמן יעשו אותם. מה שיש בידינו רש"י על דברי הימים זה לא רש"י מדויק, לומר המיוחס לרש"י, לא ידוע מהפירוש הזה, אבל כנראה אחד מהראשונים. ובני שרה יודעי בינה לעתים, שיודעים לתת עיצה לפי העניין של מעשה, שצריך לדוד להתייעץ איך יחזק המלכות מפני בני שאול. הייתה לו בעיה לא פשוטה, המהפך הזה היה צריך לדעת איך לנווט, ובני שכר היו אנשי מדינה, מבינים עסק, והם היו היועצים שלו. ראשי 200 למטה, הוא יכול להחם על פיהם על הצטם. כך גם כתב במצודות, יודעי בינה לעיתים, המשכילים לקבוע עיתים לדעת מה יזיז רצה לומר, הם הקבוע חודשים ועיברו השנים, כן אמרו חזל. או רצה לומר, שהיו משכילים לקבוע עיתים בדבר מלחמה וכדומה. עיתוי, מה שקוראים בעברית החדשה, עיתוי. לדעת את העיתוי המתאים, זה היה המקצוע המיוחד שלהם. ראשיהם הם באו ראשיהם, והיו במספר 200 וכל אחיהם הנשארים בארצם. על פיהם יצאו ויבואו, כאומר הרי כאילו באו כולם. בסדר. טוב, אז יש פה בדעת מקרא, אני קורא רק את הצד הגיאוגרפי, שנחלו בעמק ישראל ובית שען, ובגליל התחתון הדרום מזרחי, מהם באו יהודי בינה לעתים, ידעו להתבונן בכל דבר לפי העת והזמן. זה כבר, זה פירוש של הגר"א. אנשים שהיו קשובים לשינויים, חלים שינויים בדור, חיים שינויים בדורות. כאן לא המסגרת להתרפק על זיכרונות העבר, איך היו לילות חנוכה לפני 40 שנה כאן, לפני 41, 42 שנה, קצת שונה ממה שאני ראיתי הערב. על כל פנים, צריכים אנשים חכמים בריאים, יודעי הייתים להבין את העניין הזה. ידעו להתבונן בכל דבר לפי דעת הזמן. היום זה אחרת. אני לא מבטל את הנימוק הזה, אבל צריכים להיות חכמים בשביל להבין את הסיבות הללו ולשאול, אפשר לשנות, אי אפשר לשנות וכדומה. כאן נאמר בחכם, דעת ומשפט ידע לב חכם, כמשמעו של לשון זה, היו גם יהודי דעת ודין, כאמור באסתר, לחכמים יהודי העיתים לפני כל יהודי דעת ודין. וכן משמע גם מן הכתוב, הם שלא לדעת מה יעשה ישראל. וחזל פרשו שהיו בקיאים בחישוב תקופות ומזלות, והיו יודעים להבר השנים ולקבוע חדשים, וכן תרגם הארמי בתרגום. ואפשר שכל הפירושים מצטרפים זה לזה. לדעת מה זה ישראל, כלומר, דעת חכמי בני ישכר נשמעה וקובעת בעניינים הנוגעים לכלל ישראל ולמלכות ישראל. השם מתן וכו' וכו'. טוב, אז אנחנו יודעים כבר שיש לנו פה סיפור עם משפחה מיוחדת במינה, עם תרומה גדולה לציבור, אנשים שנמצאים במקום שנמצאים ותורמים את תרומתם שלהם. מאיפה זה מתחיל? מתחיל מהאיש יששכר. אנחנו יודעים על האיש יששכר. ותאמר לאה, כתוב במדרש, נתן אלוהים שכרי ותקרא שמו יששכר. נדמה לי שבמנחת שי על התורה במקום הזה מביא שיש בעלי קורא שתמיד קוראים בתורה יששכר, פעם ראשונה שהוא מופיע ותקרא שמו יששכר, אז מדגישים את שני הסין, יהיה ככה. על כל פנים תשיעי לשבטים והוא יקריב שני למלך, אדם דכתיב היום השני יקריב נתן לבן יתון איזה יששכר, מפני מה? הראשון זה מלכות יהודה, השני מלכות התורה. איך נולד השם התורה הגואלת? אני הייתי נוכח, נכנסתי לרב צבי יהודה, זה היה כשמלאו 30 לפטירתו של הרב. הוא אומר לי, תראה, אנשי מוסד הרב קוק פנו אליי שהם רוצים להוציא קובץ לכבוד 30 שנה לפטירת הרב. נו, הוא לא אמר את זה, אבל היה משמע, כל כך הרבה כבר כתבו על זה, ואני כתבתי, אז מה אני כבר יכול לחדש? תשמע, הוא אומר, תשמע, אתה מסיד את היד, רעיון, התורה הגואלת. הוא מבסוט היה מזה שהוא ניסח בשני מילים, ובאמת שם בסיני, כרך אלול, תשכ"ה, מופיע פעם ראשונה התורה הגואלת. הוא התכוון לומר, אבא גם איש תורה, ואבא גם איש מדינה, גם איש של כלל ישראל, והוא ביקש לבטא שהתקופה שאנחנו עומדים זה תקופה שמתקרבת לגאולה. זאת אומרת, התורה הגואלת. זאת אומרת, למצוא ביטוי מיוחד. התורה זה יהודה. ויש עכשיו, התורה זה יששכר, ויהודה זה מלכות. זאת אומרת, מלכות ומלכות התורה. מפני שהיה בן תורה עדה ודכתים, ובני יששכר יהודי בינה לעתים. מהו לעתים? רב תנחו אמר לקונדרסין, ליבורים, ראשי 200 וראשי סנהדרין, היה מעמיד לכל אחיהם על פיהם, לכל אחיהם מסכימים הלכה על פיהם, והוא משיב להם הלכה כהלכה למשה מסיני. יהודה בנה את המסגרת הממלכתית, יששכר מילא את זה תוכן. וכך אומרת הגמרא ביומה, אמר רבא, לא משכח עצומה מרבנן דמורי. זאת אומרת, אתה לא תמצא מישהו שהלוך אלה מייסה, הרב אביגדור. תגיד, כך, כך, בצורה מאוד חדה, אלא דעת אם משבט לוי, או משבט זכר. לוי דכתיב, ויורו משפטיך ליעקב, שואלים שאלה, עונה. יששכר דכתיב, ובני יששכר יודר בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. שואלת הגמרא, ואם היהודה נעמי, גם יהודה יכול להצטרף לחברה הזאת. דכתיב יהודה מחוקקי, עונה הגמרא, עסוק ישמי תעלי בדהיך את הקאמינה. יהודה בוודאי יכול להתפלפל, יכול לדון, הוא יכול להיות שותף לחקיקה, אבל הלוך אלה מייסה מכל הבניינים הללו, או לוי או יששכר. מי שהוא יועץ מלכותי איננו יכול להיות פלפנן. הוא יכול להיות פלפנן, אבל אני רוצה לדעת בסוף מה לעשות. הייתה איזו דוגמה שהייתה איזו שאלה חמורה בענייני אגונות. אז רב חיים בבריסק דן והתפלפל וכו' וכו', ולא יכול היה להכריע, זו הייתה שאלה חמורה מאוד, אשת איש. אז הוא, בזמנו, מי שהיה מומחה גדול בשטח הזה, היה רב יצחק אלחנן ספקטור, הוא היה הרב של קובנה, על שמו קוראה ישיבת, ישיב אוניברסיטה, ישיבת הרבה בן יצחק אלחנן. אז רב חיים הבריק את השאלה, ושילם דמי תשובה, ושילם דמי תשובה בסך של מילה אחת, כן או לא. אז שאלו אותו, הדיון הזה כבר מתנהל כמה חודשים טובים, אז הדואר הרוסי ייקח עוד שבוע, נו, אז תכתוב, הוא יכתוב לך תשובה בחזרה, למה שילמת ושילמת רק בשביל מילה אחת? אז מה זה? אם אני אשלח לו את כל הפלפולים שלי, אז הוא יבנה על זה פלפולים נוספים, ואז אני אחשוב שהפלפולים לא ככה, אז ממילא ההגונה הזאת תישאר מסכנה. אני רוצה לדעת על הראש שלו, רק מילה אחת, כן או לא, ואז אני סומך עליו. זאת אומרת, דמורי, אז אומרת הגמרא, הלכה למעשה. מה הוא אמר? כי הלכה למשה מסיני, כך הוא קיבל את זה. מאיפה יששכר קיבל את המעלות הללו? דגלו של יהודה ודגלו של יששכר וזבולון, הרי המחנה הראשון, הקרבה של הנשיאים היה לפי המבנה של המחנות מסביב למשכן, שהיו שרויים במזרח, שנאמר ואחרונים קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה, וכתיב ועליו מטה יששכר, והיו שכנים למשה ואהרון ובניו, דכתיב ואחרונים לפני המשכן קדמה, לפני אוהל מועד, מזרחה משה ואהרון ובניו. לפי שהיו אלו סמוכים לתורה, לפי כך זכו להיות בני תורה. אז קודם כל שמענו סתם איזה סגולה. הייתה תשתית לישכר, שכר שקיבלה לאה, כל החשבונות שהיו בשמיים. אבל יש פה איזה יסוד גדול. היה להם חברותה, היה להם שכנים טובים לחדר. הם התחברו עם זה. כשמשה ואהרון נמצאים שם בסביבה, אז בני ישכר גם נדבקים בהם. לפי כך זכו להיות בני תורה, דכתיב יהודה מחוקקי, וכתיב מבני יששכר יהודי בינה לעתים, וכתיב ומתבולים שמושכים בספר סופר. כל המחנה הזה, המחנה של התורה הממלכתית הזאת, המחנה הזה שיהודה ויששכר וזבולון הם הבונים שלו, הוא שואב את כוחו מן הנסיבות ההיסטוריות התולדתיות. יש להם גנים כאלה, ואת הגנים האלה הם גם מפתחים על ידי פיתוח של יחסי שכנות. כך גם מוסבר בקטע הנוסף במדרש על היחסים בין יששכר לזבולון, אבל זה נושא שנניח אותו עכשיו. אז ראו מה שכתוב בבאר משה, זה אדמור בן ימינו. הוא כבר לא חי, אבל אני על כל פנים עוד הכרתי אותו. וזכה יששכר לזה בגלל עבודתו תמיד בבחינת אתה, שביארנו בספר יהושע על הכתוב, אתה באתי, אומר המלאך, שמחויב ללמוד תורה בכל עת ובכל זמן ובכל מקום. יודעי בינה, הוא ידע להאריך את הזמן, הוא ידע מה צריך עכשיו לעשות. ונאמר, ובני ישראל יהודי בינה לעיתים, כלומר, איך זכו בני ישראל להיות יהודי בינה לעיתים, שקיבלו עליהם עול תורה לכל עת ותעניו בבחינת עתה. וזה מה שנאמר בדברי הימים, פירוש המיוחס לרש"י שראינו, שיודעים לתת עצה לפי העניין של מה זה, היינו, שבכל דור ודור, וזה הוא אמר לפני 50-60 שנה, איש עוד לא ידע מה זה אינטרנט, ולא ידע מה זה כל מה שמתלווה לזה, שאפילו את השם שלו לא שווה להזכיר בבית המדרש. אז בכל דור ודור יש פנים חדשות של היצר הרע, ובכל פעם במסווה אחר. כל פעם הוא מתחפש אחרת. יצר אור של אתמול היום כבר לא שווה. חדש, חדש. החידוש הזה בעל עוצמה גדולה. הוא בעל עוצמה גדולה גם בחיוב וגם בשלילה. יש שקוראים לזה השכלה, שהיא באמת נהיה נבות עזרה וכדומה. בכל דור, וצריך בכל עת, יודעי בינה לעיתים, הם עירים לשינויים. מזקן. היה פעם מעשה שהיה איזה כנס של רבנים, של דיינים. אז מישהו, לא מהחוגים האלה, אז הדיינים הזקנים האלה, הם לא יודעים מה שנעשה, הם לא יודעים בענייני משפחה. קם אחד, דיין צעיר, ואמר, אני צעיר, וכשאני יושב עם אב בית הדין הזקן הזה, החיוניות שלו וההבנה שלו בדברים עולים על כל מה שהצעירים האלה יודעים. יודעי בינה, הם יודעים להבין את העת, יודעים את הצרכים של הדור, גם אם נראה לך שהם בכלל לא מהזמן הזה. הבדיחה המתייחסת לזה, שני ילדים נוסעים באוטובוס, אחד אומר לשני, ראית אתמול בטלוויזיה? ומה? יש לך טלוויזיה? אומר לא, הייתי אצל הסבתא שלי. מה, לסבתא שלך יש טלוויזיה? תעזוב אותה, היא מהדור הקודם. עירנות לדבר, יודעי בינה לעיתים. השכלה שבאמת עניין עבודת, וכדומה וכל דו, וצריך בכל עת להתבונן ולראות שהם הבל וריק, ורק צביעות ללקוט ממי, וזהו מבני שכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל. מה בני שכר יודעים? הם יודעים איך להינצל מהם ולא להיסחב עם גלי הזמן והעת. אז יש לנו גם ההגדרה הזאת שנמצאת שם באיזה פסוק נידח בדברי הימים, שתורמת תרומה נמרצת להבנת מה תרם מסחר. הרשי הזה, אותו רשי שבטוב טעם התייחס לרמב"ן קדם לו, אבל שהוא נתן נימוק בפרשת נשא, נתן נימוק למה שיששכר הקריב ולא לא ליהודה ולא לאחרים. למה דווקא הרשי בחר בו? כי הוא הראשון האורגינל. הייתה לו אפשרות לחכות והוא לא חיכה, הוא יודע, הוא יודע את העת שהוא נמצא בה, עת שהוא קדם לו מישהו, מבין את הנסיבות החדשות ונשאר נאמן לעניין הפנימי שלו. אמרנו שהרכבה, שמה שאנחנו יכולים לסרטט או לאפיין את ראשי השבטים, זה גם האבן בחושן וגם כל מה שמתלווה לזה, הדגל וכולי. אז לפי חלוקה מסוימת שמופיע בראשונים, האבן של יששכר היא החלמה. אז מי שעוסק באבנים יקרות ובכל הסיפור הללו, מנסים גם למצוא את הצד הלועזי ואיזה אבן זאת בדיוק וכו'. אמר אבן עזרא, גם החלמה על חלמה הוא אבן שכל מי שהאבן היא באצבעו לעולם יראה חלומות. אז זה נשמע כמו אגדה. אומר, אין לי תמוע על זה, כי כוח ימצא בתולדת כל אבן ואבן. היום בעולם המודרני אנחנו יודעים כמה תכונות, הפנצלין, כל האנטיביוטיקה, מה יש? עובש! נתגלה שיש עובש, והעובש הזה מרפא מיליונים מיליונים. אנחנו לא יודעים כל מיני תכונות שהטבע גונז בדברים כל כך עמוקים. כי יש אבן שמנשרת את הברזל, אנחנו מכירים את כל הפטנטים הללו, כל המצפן, כל הסיפורים הללו, המגנטים. יש תכונות שאנחנו מכירים אותם גם אם לא יודעים להסביר אותם. והמעמדת את הדם, והבורחת מהחומץ, והנשברת לעולם על משולש, כל מיני דברים שאבן עזרא הכיר, היום אולי יש הסברים נוספים בזה, אבל יש תכונות גם בדומם, שאנחנו לא יכולים לעמוד על דרכי השפעתם. אז הוא אמר שהיסוד של יששכר, חלמנים כביכול, חולמים. היסוד הזה של חלום, אני מדבר על השורש, חטא למד מם, בהיפוך שלו הוא לחום. אז יש לך עוד פעם איזה קונץ כזה, חלום לחום. אני כבר לא מדבר שהפעם השליש זה לחם. הפשט הוא הוא פשט בפסיכולוגיה עמוקה. מי שאין לו חלום, אין לו על מה להילחם. היום קוראים לזה רוח לחימה, היום קוראים לזה מורל, מוטיבציה. כל מה שאנחנו מדברים על רוח הלחימה, רוח הלחימה זה דבר שאתה רק יכול לחלום עליו. אתה חולם על ארץ ישראל הגדולה. אתה חולם שילד יהודי באיזה מושב סמוך לגבול עם עזה יוכל לישון בשקט. אתה חולם, ומכיוון שאתה חולם, מכיוון שיש לך את הרעיון הזה, והרעיון הזה, אתה נלחם בשביל להגשים אותו. הדבר הבסיסי ביותר שבמין האנושי נלחמים עליו, זה בשביל הלחם, התזונה. זה מה שמניע את כל הדברים. זאת אומרת, יש בשפה העברית משחקים כאלה שהם מבטאים גם רעיונות גדולים. בבני שכר יודעי איתים, לדעת את העת, לדעת את הזמן, להבין את צרכי הדור, רק אם יש לך חלום גדול. ואתה לחלום, את החלום הזה מבקש להילחם על הגשמתו. מי שאין לו חלומות גדולים, אין לו מוטיבציה רוחנית. הוא גם לא יכול להיות בין הלוחמים, כי אין לו בשביל מה להילחם. וכל המערכת הזאת יש לה גם משמעות בכתב, ולא רק בכתב אלא בניקוד. זכינו אגב זכותו של הרב קוק בספרון קטן, ספרון קטן ריש מילים. היום הוא כבר במהדורה יותר חדשה, קצת מורחבת. בשעתו הוא יצא, כמעט הייתי אומר, מכיוון שרב צבי יהודה היה באירופה והרב היה בלונדון, אז הרב הצליח להדפיס את זה, כי רב צבי יהודה מסתום היה רוצה יותר לנסח את זה, כתב את זה. זה במשיכת קולמוס אחת במשך כמה ימים, ונמסר את זה לדפוס. רב צבי יהודה ייחס לדבר הזה גם חשיבות מסתורית. שלח לי אותו, כשהייתי נתון במצוקה, קח את הספר הזה. כמה אנשים שיצאו למלחמת שש הימים נתן להם את הספר הזה. הוא חשב שיש לו יסודות רוחניים מיוחדים. הוא באמת ספר לא מובן לגמרי, ספר שוקו לא קבלה. אבל יש דברים שם שמתיישבים על הלב. ויש שם דיון על החולם. החולם. החולם הוא מיוחד משאר הנקודות, שכל הנקודות הן או באות, שהוא קובוץ, או מתחת לאות, פתח כמץ, החולם הוא מעל לאות. אז הוא כתב בהסבר, הנקודה העליונה ממה לגוף האות תאירנו, זאת אומרת אני מתעורר להבין, על דבר מחשבות נישאות, מחשבות אשר רק בראש נטוי למעלה, בעיניים נישאות למרומי שמי שמיים, אתה צריך להרים את העיניים בשביל לראות את הנקודה מעל האות. יוכלו להיות קצת מצנוצצים בספירת ההכרה והציור. יש דברים שאתה בכלל לא יכול להשיג אותם, אבל אתה יודע, יש שם דבר שיש לו כללים אחרים, רצונות נאצלים ואידיאלים רחבים ועדינים, אשר מעוצם רוממותם יכולים אנחנו רק לחלום עוד אותם, לציים בחפץ כביר. נשכב על הארץ, לפחד מחיות רעות ולבנות לו איזה מתחם כזה כאילו שמור. אין לו כלום אחרי שאליפה שדד אותו. ולחלום ברציו לא עובד לחבר שמיים וארץ בנסיבות כאלה. רק יעקב יכול היה לחלום דבר כיוון זה. כל הפרשיות שלנו הן פרשיות של חלומות. יוסף מלך. ואביו גער בו, אבל בסתר ליבו, אביו שמר את הדבר. הילדון הזה, אולי הוא לא צריך לדבר על זה, אבל הוא אומר איזה אידאה. וזה מתחיל להיות רציני, כש... הוא פותר בבית הסוהר לשרים את החלומות, וזה מתקיימים. כולנו עומדים בראש השנה וצועקים, מי ברא, מי בדמה, איזו לחרב, איזו זה. מתי זה קרה? גמרא מפורשת, גמרא בברכות מספרת על חסיד אחד שהיה נאלץ מטעמים שונים לישון בבית הקברות בליל ראש השנה. ואז הוא שמע שהם דנים ביניהם ארוחות, מה יהיה שנה הבאה, איזה שנה תהיה טובה, איזו לחרב, איזו. בבית האסורים יצא למלוך, אומרת הגמרא בראש השנה, מתי זה היה? בראש השנה, בראש השנה יצא יושב בבית האסורים. זאת אומרת שמתי פרוך על העם? בליל ראש השנה. אז פרו פרו גוי, אבל שפת לא ידעתי ישמע, אבל יוסף ידע לפתור את החלום הזה. יוסף היה לו, הוא נלחם על, ואתה יראה פרו איש חכם, הוא היה חולם, והיה עכשיו גם מיישם את זה. הוא המשביר לכל עם הארץ. הנה חלום, והמאבק להגשים אותו. זאת אומרת, החלום הוא כל כך רחב. יש כמה קטעים באורות הקודש על השחרור בשינה. רב חיים ויטל מספר שבשבת, נראה באמצע היום, הארי חטף תנומה קצרה, ורב חיים עמד על ידו וראה שכל הזמן שפתיו לוחשות. אז כשהוא התעורר שאל אותו, מה היה שם? אז הוא אומר, אפילו 80 שנה, אם הייתי חי, לא הייתי יכול להגיד לך את ההישגים שאני השגתי בשינה הזאת, בכמה רגעים שהתנמנם. כי בשכל יש גבול, יש מגבלות. הדמיון הוא פורח. השחרור הזה, הוא נכנס לעולם בלתי מוגבל. הוא פרצת. נחלת יעקב ירש בלי מיצרים. אז אתה יכול הרי בשבת בלי גם כשיעקב התעורר מהחלום אמרו לו, הוא פרצת. כי אם אתה ראית שמיים וארץ נשקי הדדה, אז אתה הגעת. פעם לילי חנוכה היו בני ישיבה מרשים לעצמם לשחק. אז יש באחרונים, יש הסתייגות כזו. אבל דמקה, נו, קצת להתבדר. בקיצר, שני חסידים חזקו דמקה. נכנס הרבה, אז הם הסתירו את כל הלוח. אמר להם, בואו, תלמדו מהדמקה כמה כללים. קודם כל צריכים ללכת לאט לאט, צעד צעד. עכשיו, בתפילה של רב מיילר, וניסקל לילך ממדרגה למדרגה, אל תרצה לחטוף את כל העולם כולו. והיום, באת מהצבא, באת זה, בא בירושלים, הכל בבת אחת. מדרגה. בית, צריכים להיות חכם. לפעמים כדאי להקיב חייל אחד בשביל להרוויח שניים. ואימייל, כשמגיעים למעלה, אפשר לטייל בלי מגבלות. להגיע למעלה זה עדין. יש קטע בסדר, באורות הקודש, הדמיון העליון. אמר לי הנזיר, והוא רמז על זה בהקדמה שם, שהוא בהתחלה רצה לקרוא לזה הדמיון העליון הנבואי. הרבה ימי שחרלה אמר לו, שלא יגידו ש... כתוב ביד הנביאים אדמה, אז הוא קיבל את זה וגם כתוב הדמיון העליון, אבל באמת הכוונה לדמיון העליון הנבואי. לנבואה אין מגבלות, כי מי שיש לו חולה, מי שיש לו אבן של חלומות, החלומות הללו יכולים להביא אותו להישגים רוחניים רבים מאוד. אשר רק לחלום אודותם, לציירם בחפץ כביר המשולל מכל התחשבות עם איזה מניעה, עם הגבלת יכולת מאיזה צד ובנהל כזאת, והם באמת, הם באמת המחשבות היותר חזקות ואמיצות, המין דמות לרום המחשבות העליונות של תמים דים אשר לא קצרה יודו מושיע. והנקודה העליונה החולמת, המנהרת בנקודת החולם העליונה, מתרוממת ממעלה נושאים המבטאים והכתיבתיים, למה זה מעל האות? אני לא יכול לבטא את זה, אני לא יכול אפילו לכתוב את זה, אני כותב את זה בנקודה אחת, ובזה שאני שם אותו מעל האות, אני מראה שאין לי כלים לבטא את הדבר הזה. היא עוצרת בקרבה את כל העיווי, עיווה למשל, את כל מה שאני רוצה, הבלתי מוגבל, הבא בשלמותו ברזי הנבואה, בחלום הדבר בו, המשחררת את המצוי המוגבל, המוקב במניות, בהיעדר יכולת לחושה, מכל חושותיו ומצריו הקשים. וצד החסין שבמושגים המתגלים בבולד מהחיה, הוא צד עליון זה, המשתרע ממעל לכל חוגי תנאים של יכולת ואפשרות. זאת תהיה חלמות הרעיונית והשאיפתית שממנה נובעים המעיונות המחדים ומחבים את כל הפזורים. אני לא רוצה להסביר את כל הקדיים, אבל מי שיעיין פה ימצא פה דברים מתוקים מאוד, די מובנים על פריצת הגבולות. יש לזה גם מהדורה נוספת בקטע השני, החולם העומד ממעל לאות, מורה על מחשבות נישאות מאוד, שרק לחלום עוד אותם יש רשות, לפי המסגרת של העולם הגבולי כל כך עדיין, והם המקור של חוזק המחשבה, חלימותה, בריאותה, וברוב כוחה של מחשבת המחשבות הזאת, היא מחברת את כל הפזורים מלשון חלים בתרגום שהוא חיבור וייחוד. מי שיש לו דמיונות גדולים, והוא רואה דברים נפרדים, יש לו מכוח עוד יותר גדול לחבר את כל הדברים האלה ביחד. ראו את הקטע האחרון בטור השני, מה שכתב בעל התניא. בזמן הגלות הנהגת ישראל מבחינת יוסף, שהוא מבחינת חלום מעולם העיגולים, אכן נקרא בן פורת, בן פורת אותיות פותר. פעם נוספת נפוך את האותיות ותופר. מה הוא חיית יוסף? הוא תופר, הוא תופר את האידאה עם המציאות. יש לו רעיון על 7 שנות צבא, בוא איך יפקד המלך, בוא נתפור, בוא נייחס את זה, בוא נאחד את החלום עם הלחימה, את החלום עם הלחום. לכן היה פותר חלומות, כי הוא ידע איך לתפור את המרכיבים הללו של המציאות. איפה המרחק הגדול ביותר? המרחק הגדול הוא בין הרעיון לבין המעשה. תוצא הארץ עץ פרי. זה האידאה. האידאה הייתה שאתה יכול לראות, זה אחרי הקטע המפורסם באורות התשובה, אתה יכול לראות בתפוח, בתוצרת, בסוף של הפרי, כל מה שאתה מזבל ואתה מגזם ואתה משקה, אז כל זה כדי שבסוף יהיה פרי. עץ פרי שטעם העץ כטעם פריו. מטרה או אמצעים, זה הניסוח המודרני של הבעיה הזאת. כלים או אור, כל הדברים אני לא צריך לתפור אותם, לחבר אותם. האומנות של יששכר הייתה החיבור הזה. וזה מה שכתוב, מתחילת הבריאה, אני לא רוצה לקרוא את כל הקטע הזה, לאור מה שאמרנו עד עכשיו, מי שיקרא את הקטע יבין טוב את הדבר הזה. אבל יש לחלומות הללו יחס מיוחד לחנוכה. ברן, אני קורא, מיד אגיע לקטע של זכריה, אבל ברן כתוב ככה, בחנוכה, זה הגמרא במגילה, בחנוכה בנשיאים ומפטירים בנרות לזכריה, והיא מקלה 2 שבתות, שבת ראשונה בנרות לזכריה ושבת שנייה בנרות לשלמה. אז הרן במקום שם על הריף הזה שואל, הסדר כולנו מכירים, המנורות של שלמה כתובות במלכים, המנורה של זכריה כתובה בספר זכריה. הסדר הוא גם היסטורי, זכריה היה בבית שני, שלמה בית ראשון, אז אם צריך היה להפטיר בשלמה, ואם יחולו 2 שבתות, אז בשנה של שבת השנייה תהיה בזכריה. למה רוב השנים שיש שבת חנוכה אחת, אז הדבר הדומיננטי הוא זכריה? אז הרן אומר שזכריה הוא על שם העתיד. שלמה, מה זה אבי אבי? אז אתה מפתיר, כיוון שקראנו בתורה ימי חנוכה, אז ממילא אתה מפתיר בחנוכה במנורה של שלמה. אבל זכריה, הרי זה לא מה שהיה, אלא זכריה זה מה שיהיה. זכריה, מה יש במנורה? מה יש במנורה של זכריה? יש חלום. ויהירני, כך כתוב, וישוב המלאך הדובר בי, ויהירני כאיש אשר יאום משנתו. זה לא כתוב בשום מקום לזה נביא אחר. כתוב יד הנביא עם הדבר. אבל אם יהיה נביא אחר השם בחלום הדבר בו. אבל לא כתוב שהוא אצל שמואל, אולי קצת אפשר להבין מתוך הסיפור שם עם אלי. אבל כאיש אשר יאום משנתו, למה היה צריך זכריה לחלום? כי הוא דיבר על העתיד. מה היה החלום? הוא ראה מנורה. היו כמה בני דורנו שניסו להיות חכמולוגים, לתאר איך המנורה הזאת נראתה. יצא להם בערך איזה מין קור אטומי כזה. צנטרות זהבים יורדים למעלה שבעה ושבעה, משהו קונסטרוקטיבי. קשה מאוד אפילו להבין גם את המושגים, אבל הוא ראה דבר מאוד מאוד מורכב, ושניים זיתים עליה. מה זה? מי שלא יודע, יסתכל בתעודת הזהות שלו. בתעודת הזהות יש סמל המדינה, משם לקחו את זה. לקחו את זה מהנו לעשות זכריה. הזית זה המקור. הזית הוא אוגר את השמן. אני מסופר כמה מאנשים שמשמדים בשמן, היו פעם באיזה בית בד, בין אם זה בית בד ערבי, בדווי, בין אם זה בגליל באיזה מקום, בין אם זה בעולם המודרני. ביודעים עדיין, הרי כתוב שמן זית. אבל איך נעשו כל הפעולות הללו, שלא לדבר כבר על הפסולת, ועל כל המלאכות הללו, ולעצור את השמן הזה, אתה קונה... הבדיחה המפורסמת ששאלו פעם בחלם איך עושים נייר, בפרושה עושים נייר, לוקחים סמרטוטים ומשלים אותם, ככה היה מקובל פעם, ואחר כך עושים מוסיף עוד מים ואחר עוד סמרטוטים, ומה בסוף? בסוף לוקחים רובל ויורדים לחנות וקונים גיליון נייר. איך בא לך שם זה? שם זה כשאתה רואה לפניך, אתה רואה את הזיתים וסמוך להם יש החלום של השמן, ואתה רואה איך החלום ופתרונו, אתה רואה איך אין בעיה של מטרה ואמצעים, אין בעיה של רעיון ושל ביצוע, הכל הולך ביחד. בעולם הנבואה החלומי, כאיש אשר יאור משנתו, אני רואה שניים זיתים עליה, ואני רואה את הקונסטרוקציה, והנה התוצר, והנה היסודו שמביאים אליו, והנה כל הדברים הללו. זה מה שאמרת, אולי גם מפני שהמנורה היא כמו עץ. אתה רואה את הקנה המרכזי, זה ששואב, זה שיונק מן האדמה, ואתה רואה איך שזה עובר לקנים ולנרות ולמנורות עליה. רעיון התשובה הגדול שמתואר פה בעץ, זה גם, זה עולם העתיד המתוקן. זה העולם של החלום. העולם של החלום שעל פי הפתרונות שאתה מציע הם הדרכים שבו אם אתה נלחם בשביל להשיג את ההישגים הללו. אנשים צעירים יכולים עוד לחלום. הם יכולים עוד לחלום מפני שהחיים לפניהם. וכל מה, אחרי שיחלמו חלום, אחרי שיבנו את האידאה, אז הם ישאלו איך אני הולך עם הדרכים להגשים אותם. מה הם הערוצים המעשיים בשביל... מה שהר"ן אמר, על שם העתיד. זה ממעלה לשורה, אני היום בתוך השורה. אבל אתה צריך להרים את הראש ולראות ומה יש מעל לשורה. מה האידאה שאותה אתה מבקש להגשים. חנוכה על שם העתיד. הרי זה היסוד של מה זה לחנו. אתה חונך בית, מה אתה חונך? בנית עכשיו את המבנה. ועכשיו אתה מבקש את זה להגשים. אז... מזמור שיר חנוכת הבית, יש לי אידאה ואני מבקש עכשיו בחיי המסע, אני אחיה בבית הזה, אני אחנך את עצמי, אני אחנור אותו. לחנור זאת אומרת להכניס אותו לעבודה, להכניס אותו לזה שהוא יגשים את מה שאני מצפה מהדבר הזה. חניכים וחינוך זה דבר שקשור לצעירים. ברוך השם אנחנו לא יושבים עכשיו במקום של זקנים, אנחנו יושבים במקומות של צעירים, והצעירים יש להם חלומות. יש כאלה שמתקיים חלום עם דבורים בתהילים. אין חלום בלי דברים בתהילים, אז ודאי שהוא חולם. הוא חולם להיות גביר, הוא חולם להיות מיניסטר, הוא חולם להיות... ובסוף הוא איזה שמש באיזה מקום. יש לו כל מיני חלומות. אפשר רק לפתוח פה כמובן אי אפשר לעשות את זה פה, כל מיני חלומות, לפעמים ממש סיפורים של פורים. היה פעם בחור בישיבה, אנחנו נתאפק, היה בחור בישיבה, כישרוני, שור א', וכמובן רצינו שישאר וכו' וכו'. מה התוכניות שלך? אז הוא אומר שאבא איש נכבד מהמקצועות החופשיים, והוא כינס בביתו, עצם הרבה מצא חן בעיניי, את חבריו למסחר, לברנג'ה וכו' וכו', ויעצו לו שבמקצוע המשפט יש צורך גדול בעורכי דין שרושמים פטנטים. זאת אומרת, יש הרבה עורכי דין ולהם פעם נושא, אבל לרשום פטנטים זה מקצוע מאוד מיוחד, ולעתיד לבוא הוא יביא הרבה פעם נושא. בקיצר, הוא לא יכול להמשיך בישיבה כי הוא חייב להיות עורך דין רושם פטנטים. אני מודה ומתוודה, לא היה לי אפילו התחלה של הסבר להביא לו כפישות. עברו כמה שנים הוא בא לפה, אני שואל את הפטנטולוג הזה, נו מה עם הפטנטים שלך? הוא צחק יחד איתי, הוא שכח מוח דין, הוא הלך לדבר אחר, הוא לא זכר אפילו שהייתה שם מועצת החכמים, יודע איתי, הרי הם יודעים את הזמן, הם יודעים מה שנצטרך, היום צריך רשימה של עורכי דין פטנטולוגיים כאלה. זה חלום עם דברים בטלים. נדמה לי שלפי מה שהוא תיאר לי, הרבה סיפוק בחיים אין לו. כי הוא לא היה קשוב לעיתים, הוא חלם חלום טיפשי, והפתרון שהוא הציע הוא עוד יותר טיפשי. לחלום חלומות רוחניים, לחלום חלומות בלי מגבלות, לחלום חלומות איסחרים כאלה, כי ודאי אם יש שכינים משה ואהרון ונמצאים פה במחנה של, 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 של תורה ממלכתית, אז החנוכה הזה הוא בעל משמעות, הוא מתחנך לדרך גדולה מאוד. אנשים צעירים צריכים לחלום, אבל לחלום חלומות מהעולם בלתי מוגבל, מאותו סולם שרגליו בארץ וראשו בשמיים. לחלום חלומות כמו שבא לחלומות על הזה, מה? נו, אז מה מספרים חז"ל, מה הדרמה הזאת? ונראה מה יהיו חלומותיו, ונראה מה יהיו חלומותיו. זה לא ביטוי ציני של השבטים, זה רוח הקודש אומרת, אתם מספרים, נראה בסוף. ויזכור להם את כל החלומות אשר חלם. יגיע הזמן שהחלום הזה ייפטר. הוא ייפטר בצורה הכי מעודדת את בעל החלומות האמיתי, ובצורה מאוד מדחדכת את הפטנטולוגים הללו שחולמים על פטנטים טיפשיים, אידיוטים כאלה. מה שצריך לעשות בימי החנוכה, כל נשיא יש לו את התרומה שלו. יום שני של חנוכה, יום שקוראים נשיאים, יודעי בינה לעתים, להיות קשובים לזמן, להבין את כל השינויים שמתחוללים, אבל יחד עם זה לראות את החולם שמעל הנקודה. להיות גם לוחמים וגם חולמים.